שבוע טוב ומבורך. שבוע אנחנו נקרא בשבת פרשת כי תבוא. בפרשה הזו יש אמנם גם ברכות, אבל הרבה מאוד קללות. קללות קשות על מי שיעבור על רצון השם. וצריכים לדעת שלמרות שהקללות הן רבות, זה לא אומר שהברכות פחות טובות. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מקדים את הברכות לקללות. זה מראה שהן הרבה יותר יקרות וחשובות. דבר שני, הברכות, כל אחת מהן, כל משפט קצר בברכה, זה איכותי מאוד. יש לזה משמעות גדולה ורחבה ביותר. ולכן, המדד לדעת מה יותר חשוב וטוב, זה לא תמיד לפי המספר הכמות, כמה פסוקים יש בברכות וכמה פסוקים יש בכללות. האיכות היא גורם מאוד משמעותי ביחס לחשיבות של דבר, ולכן כשאנחנו יודעים שכל ברכה יש בה הרבה איכויות, אז אנחנו יכולים להיות קצת יותר רגועים, הברכות חשובות מאוד לא פחות. בכל זאת, יש 98 כללות, חז"ל קוראים לזה צח קללות, צח גימטריה 98. אפשר לומר שזה גם לשון חץ, כביכול הקדוש ברוך הוא מעניש, יורה בחץ על ידי הקללות הללו. אפשר לרמוז את זה בפסוק בשיר השירים, שם כתוב דודי צח ואדום. צח זה הצח קללות האלו. מה זה אדום? או שהקללות כל כך קשות, אדומים קשנים, או שהקללות באות בעקבות עוונות שהם אדומים כשנים. אבל גם זאת כתוב דודי צח ואדום. דודי זה הגדרה של אהבה, כי בורא עולם, אפילו שהוא מביא לנו את הכללות הללו, אפילו שהוא מאיים שמי שלא יעשה את רצונו יתברך יקבל כללות רבות, גם זה, גם האיומים וגם העונשים, אם חלילה הם באים, הכל בא מתוך אהבתו של השם יתברך לעם ישראל. כמו שהורים שאוהבים את הילדים שלהם, לפעמים גוערים בהם, לפעמים מענישים אותם, לפעמים מזהירים אותם אזהרות. אמנם ילד קטן לפעמים טועה וחושב, אבא שלי לא אוהב אותי, אמא שלי כועסת, שונאת אותי וכדומה, אבל האמת היא ברורה, ההורים אוהבים מאוד את הילדים, והם מענישים אותם ומזהירים אותם, בגלל שהם רוצים שהם יהיו טובים יותר. ככה גם הקדוש ברוך הוא, דודי צח ואדום, אמנם קללות, אבל בבחינת דודי ממקום גדול של אהבה. מרן החידה בספרו חומת ענך כותב שהצח קללות האלה רומזים לנו לדבר חשוב מאוד. חז"ל אומרים שהקללות האלה שבפרשת כי תבוא התקיימו במלואם בחורבן בית שני. אומר הרב, צח זה גימטריה חינם. איך קודם חינם? לפי הדקדוק הנכון, חת נון מם, בלי יוד. היוד זה רק כדי שיהיה יותר ברור, אבל חינם כותבים בלי יוד. חינם זה גימטריה צח, 98. מה זה בא לרמוז? אנחנו יודעים מה שהגמרא אומרת במסכת יומא בדף ט' עמוד ב', שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. בית המקדש השני. אז הנה, בית המקדש השני הזה, יש בו צח קללות. למה צח? כמניין חינם, שנאת חינם שהייתה. אומר הרב חידה, אפשר לרמוז את זה במה שכתוב בפסוק, חינם נמכרתם, ולא בכסף תיגאלו. כסף, בתנ״ך, לפעמים זה במשמעות של מצוות. ככה כתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. דורשים רבותינו במדרש, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות, כמו משה רבנו וכדומה. אם כן, כסף זה הגדרה של מצוות. אומר הרב חידה, זה מה שהנביא אומר. חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו. אתם רוצים להיגאל? אל תחשבו שזה, שריבוי מצוות שתעשו יעזור לגאולה. זה לא יעזור. למה? כי נמכרתם בגלל חינם, בגלל שנאת חינם. עד שלא תתוקן השנאת חינם, לא יעזרו הרבה מצוות. מתי תבוא הגאולה? רק אחרי שנתקן ונעקור מהגזע והשורשים, ככה הוא כותב שם, את השנאת חינם שבינינו. זה הדבר שיביא את הגאולה. בלי זה נעשה הרבה מצוות, זה דבר חשוב ודבר גדול כמובן, אבל גאולה זה מידה כנגד מידה. אם זה בא משנאת חינם, זה יתוקן רק על ידי תיקון השנאת חינם. העניין הזה קשור מאוד גם לתקופה הזאת שבה אנחנו נמצאים. כי ידוע מה שהמשנה אומרת בסוף מסכת יומא, דף פה עמוד ב', שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ולכן העניין של שנאת חינם, העניין של כל המריבות בין בני אדם, חשוב מאוד לטפל בהם עד דווקא בימים האלו. כלומר, גם אדם שמחכה ליום כיפור, הוא אומר, האווירה של כיפור, הקדושה של היום, היא זאת שתביא לי את ההתעוררות לחזור בתשובה, כל זה יכול להתאים רק לעניינים של בן אדם למקום. בן אדם לחברו, מה תלך ביום כיפור לחפש את האנשים שפגעת בהם ולבקש מהם מחילה, זה לא בדיוק עובד, לא שייך. צריך עכשיו לטפל בעניין הזה. כמו כן, כמו שבית המקדש השני נחרב בגלל חורבן, בגלל שנאת חינם, אפשר לומר שזה גם פוגע בבית המקדש הפרטי של האדם. בלבבי משכן אבנה ושכנתי בתוכם, כידוע מה שכותב האלשיך הקדוש, שהכוונה בתוכו של כל אחד ואחד. אדם שיש השראת שכינה בתוכו, כביכול משכן בתוכו, והוא בשנאת חינם עם אנשים, כמו שבית המקדש נחרב, זה עלול לפגוע גם בבית המקדש הפרטי שלו. לכן כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו. גם אם אתה חושב שהוא השם וזה בגללו קרה, ותפקידו של השני לבקש את הסליחה, אין דבר כזה. תדאג לזה שלא יהיה עליך שום קפדה ממישהו, כי זה עלול לפגוע ולהפריע לך ביום הדין חלילה. העלייה של הקללות, לא מוכרים אותה בכל מקום. אפילו שאנחנו מוכרים את כל המצוות, אפילו שבפרשת כי תבוא, הקללות נמצאות בעליית שישי, שזו עלייה שבדרך כלל מוכרים אותה בסכומים יותר יפים משאר העליות. בפרשה הזאת לא קונים אותה. אומר הרב מורחמי זכר צדיק לברכה, זה מה שכתוב בסוף הקללות, ואין קונה אלה דברי הברית. למה אנשים לא קונים את העלייה הזאת? כי אלה דברי הברית, זה דברים של קללות. האמת היא שאין מה לחשוש לעלות בעלייה הזו. וכי מי שעולה לתורה בגלל שהוא עלה לקללות הוא מקולל חלילה? מה פתאום? הקללות זה חלק מהתורה, זה משהו קדוש, זה רק הזהרה לכלל הציבור. זה שהוא עולה לא אומר עליה לגביו כלום. אני אמנם אף פעם לא יצא לי לא לעלות העלייה הזאת ולא לקנות אותה, אבל לא חושש, אין בזה שום בעיה. אדרבה, החלק הזה קדוש כמו כל מקום ומקום בתורה. גם רוחמי זכר צדיק לברכה היה מדבר על זה הרבה פעמים, שבאמת אין מה לחשוש. והיה לנו בית הכנסת בית אסתר מלכה, על שם הרבנית עליה השלום, יהודי אחד שהיה כל הזמן קונה דווקא את העלייה של הקללות. והרב היה משבח אותו מאוד על זה, ועושה לו אחר כך מי שברך, מאוד מאוד חשוב. אין באמת מה לחשוש, אבל במציאות כל האנשים חוששים, לכן התורה רמזה, ואין קונה אלה דברי הברית. יש אצלנו מנהג שכהקדמה לאמירת הקללות, אומרים כמה פסוקים מספר משלי. מוסר אדוני בני אל תימס ואל תקוץ לתוכחתו, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח וכאב את בן ירצה ואל המוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. הפסוקים, המנהג הזה, הרבה אנשים חושבים שזה רק מנהג של עדה מסוימת, רק איזה קומץ קטן, שכאלה אפילו מזלזלים בכאלה מנהגים. אבל האמת היא שהמנהג הזה מקורו בכנסת הגדולה, מגן אברהם, אליה רבה, שלושה מגדולי האחרונים הקדמונים, מביא אותם הכף החיים בסימן תו כף חית, אות למדבב. אלא מה? שיש עדות ששומרים על מנהגים, ולכן זה נשאר דווקא אצלם, אבל המנהג יש לו מקורות קדמונים מאוד. יש עוד מנהג שהוא יותר נפוץ ומפורסם, והוא לקרוא את הקללות בקול נמוך. יש דברים שצריכים דווקא לומר בקול גדול, כמו עניית אמן, כמו אמן יהיה שמר הבא. הרב רומז את זה בתחילת הפרשה, כתוב וענית ואמרת לפני השם אלוקיך הרמי עובד אבי וכו'. כותב שם הראשי, וענית לשון הרמת קול. למה? כי הוא, אף אחד לא שאל אותו שאלה שהוא בא לענות. הוא לא עונה למישהו על איזושהי שאלה, הוא רק בא לומר דברים. אז למה כתוב לשון ענייה? אז הסבירו חכמים שזה הרמת קול. כיוצא בזה יש לנו בספר איוב, שם כתוב, ויען איוב ויאמר, יש מקומות שאיוב עונה למה ששלושת החברים שלו, שואלים אותו, טוענים כלפיו, אבל במקום הראשון שכתוב ויען איוב ויאמר, אין אף אחד, הוא לא אף אחד לא שאל אותו כלום. הוא מדבר עם עצמו, כנראה, הוא מדבר מעצמו. כנראה שמתוך כאב מהסבל שלו, אז הוא דיבר את הדברים בקול רם. אז לכן כתוב לשון ויען. אותו דבר לגבי מרים, בסוף שירת הים, כתוב שם וטען להם מרים, הם לא שאלו אותה כלום אנשים. וכתוב וטען כי היא ענתה להם בקול רם. אז אותו דבר אומר הרב, נלמד מזה, שעניית אמן, עניית אמן יהיה שמר הבא, גם כן צריכים להיות בקול רם, כתוב לשון ענייה בהם. ובאמת, בגמרא במסכת שבת, דף קי"ט עמוד ב', כתוב כמה דברים גדולים מאוד על זה. רבי יהושע בן לוי אומר שכל מי שעונה אמן יהיה שמר הבא בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. יש שם ראשונים שגורסים גזר דינו של 70 שנה. רבי חייא בר אבא אומר שם בשם רבי יוחנן, מוסיף על זה שאפילו יש בו שמץ עבודה זרה, מוחלים לו. ריש לקיש כותב שם, אומר שם, כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן. הדברים האלה כל כך גדולים וחשובים, חבל שבני אדם לא נזהרים, לא מקפידים לומר בכל רם גם את האמן, גם את יהיה שמר הבא. זה שבח של מלך, אנחנו יש לנו את הזכות להודות להשם, לשבח את בורא עולם. ואם חכמים קבעו שצריך לומר את זה בכל רם, ככה ראוי ונכון לעשות. וזו בוודאי קבלה מאוד חשובה ליום הדין, שהרי קוראים לו את גזר דינו. מה יש לנו בראש השנה? גזר דין, אם אדם מובטח שיקראו לו את גזר דינו הלא טוב, זה בוודאי מועיל וחשוב מאוד. כל אחד צריך לקחת את זה לתשומת ליבו, גם קודם כל כלפי עצמו, וגם ביחס לאחרים, בני ביתו, משפחתו וכדומה. אבל הקללות, אומרים אותם בקול נמוך. לא הכוונה שקוראים אותם בלחש. הציבור הרי צריכים לשמוע כל מילה ומילה. קוראים בתורה לא בשביל רק שהקורא והעולה ישמעו. כל הציבור צריכים לשמוע. אבל הכוונה בקול נמוך ביחס לקריאה הרגילה. יש כאלו שמגביהים את קולם בפסוקים שלפני הקללות, ובפסוק לפחות שאחרי הקללות, ואז ניכר מאוד שהקללות נאמרות בקול נמוך. למה קוראים בקול נמוך? כי לא נעים לנו לשמוע קללות, אף אחד לא אוהב קללות. זה לא מראה שאנחנו חלילה מואסים בקללות, אלא רק אנחנו, אם היינו מואסים לא היינו קוראים אותם. אנחנו כן קוראים אותם, אומרים בקול נמוך לסמל שאנחנו לא חפצים בהם בכלל. גם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא רוצה ולא סס בקללות הללו. גמרא אומרת, בסוף מסכת מגילה דף למד א' עמוד ב', שלא מברכים על הקללות. כלומר, כשהעולה קורא בתורה, הוא מתחיל לפני הקללות לקרוא ומסיים אחרי, כדי שהברכות לא יחולו על הקללות. במסכת סופרים, הנוסח הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שבניי מתקללים ואני מתברך. אז רואים שגם הקדוש ברוך הוא לא סס בקללות הללו, אז גם אנחנו רומזים את זה בכך שאנחנו אומרים אותם קצת יותר בלחש משאר הקריאה. השמיעו לי השבוע איזה רבי רפורמית. פשוט לא יאומן הדבר הזה. היא קוראת בתורה, בטעמים, פרשת תולדות. ושם יש כמה הבטחות שהשם יתברך מבטיח ליצחק. היא מנמיכה את הכל כשהיא אומרת את הפסוקים, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. ואת הפסוק, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל. היא מנמיכה את הכל, שומעים את ההבדל, הבדל גדול בין הכל לפני כן, לכל במילים האלו. פשוט בושה וכלימה. לוקחים מנהג שנהגו אצלנו הקללות, מעוותים אותו, עושים ממנו דבר הפוך. כמו הערבים, הערבים, כידוע, לקחו, ראו כמה דברים בתורת ישראל, והרבבו ובלבלו ושינו. אלה מתנהגים כמותם. השם יתברך מברך, ובשבילכם זה כללה? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא שם חלקנו כהם, ולא גורלנו ככל המונם. השם יתברך הופך את הכללות של בלעם לברכות, ואלה הופכים את הברכות לכללות. רוצים למצוא חן בעיני העולם, שהם לא רוצים לכבוש את כל ארץ ישראל? איך שמעתי את הדבר הזה? הרי הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף כף דלת, אמר שמואל, כל באישה ערווה, שנאמר, כי קולך ערב ומראך נווה. הפסק בשולחן ערוך, אבן העזר, תחילת סימן כף א'. וצריכים לדעת שזה לא רק לגבי קול של שיר ממש. כל קול נעים של אישה אסור לאדם לשמוע. לפעמים נשים זרות מדברות, שיחת נשים ביניהם, צוחקות, מדברות בצורה ככה נעימה כזאת ביניהם לבין עצמם. צריך מאוד מאוד להיזהר מלשמוע כאלו דברים. כשאני אומר נשים זרות, זה לא צריך להיות מישהי זרה לחלוטין. גם בנות משפחה, אם זה קלות או גיסות שמדברות ביניהם, אמנם הם בני משפחה, אבל מבחינה הלכתית, העניין הזה של כל באישה ערווה שייך לגביהם ממש. ואדרבה, אצלם צריך עוד להיזהר יותר, כי פוגשים אותם הרבה יותר פעמים, הרבה יותר תדירות, הרבה יותר מצוי. יש הרבה יותר חשש שזה ישפיע על אותו ועל האדם. לכן שם צריך להיזהר פי כמה וכמה. הגמרא אומרת במסכת קידושין בדף עין סוף עמוד א', שרב הונה הגיע לביתו של רב נחמן, ורב נחמן אמר לו שיגיד שלום לאשתו. רב נחמן אמר לו לא, כל באישה ערווה. כלומר, מה הכוונה שלו? אם אני אגיד לו שלום, היא תענה לי, וכל באישה ערווה. יש המשך שם בגמרא, לא ניכנס. אבל רואים מהגמרא הזאת שגם דיבור שהוא לא כל שיר, אסור. ככה באמת כתוב באורחות חיים בשם בעל העיתור, איך נשים יכולות לברך על הדלקת נרות, נרות חנוכה? הוא אומר, בגלל שגברים לא צריכים להיות שם. ברכות של נרות חנוכה, לא שרים אותם, היום אמנם עושים בהם מנגינות, מזמנם, מסתם, לא היו עושים שום מנגינה, אומרים את הברכות, בכוונה וזהו. מה אכפת לך שנשים אומרות את זה, שיהיו גברים שם, אין שום בעיה? לא, גם כל שהוא לא כל שיר, גם הוא אסור. ככה דעת רבי אליהו מזרחי על התורה מבראשית, כמדומני פרק י' ח', הוא כותב שם שגם כל שהוא לא שיר אסור. בספר חסידים סימן שני י' ג', כותב שבחור לא ילמד בנות בגלל כל באישה ערווה. אבל הן לא שרות, הן רק מדברות איתו, שואלות שאלות וכדומה. לא, גם את זה הוא אומר שאסור. ככה משמעות של עוד כמה ראשונים. לעומת זאת, הרשב"א במסכת ברכות בדף כף ד' שם, הוא בהתחלה כותב שמהגמרא הזאת רואים שאפילו כל דיבור אסור. ואז הוא אומר שנראה שזה דווקא הדיבור של שלום, כי זה קירוב הדעת. להגיד שלום אחד לשני זה קצת מקרב את הדעת, ולכן זה אסור. הרב בית שמואל באבן העזר שם מביא את הרשב"א הזה בצורה פשוטה, שרק זה אסור. גם מגן אברהם באורח חיים סימן ע"ה כותב בפשיטות כדבר הזה. גם הרב נימוקי יוסף בשם הרעבד בברכות שמה גם כן כותב ככה, המאירי כותב אפשר שזה ככה, הוא לא אומר את זה בצורה החלטית, הוא אומר שאפשר. גם רבנו יונה בספר העירה כותב שאסור לשמוע אישה משוררת, והריאז כותב אסור לאישה להנעים קולה בפני הציבור. יש אומרים שדברי שמה שרב הונה לא רצה שם להגיד שלום לאשתו של רב נחמן, זה מידת חסידות, זה לא מן הדין. אבל מן הדין מותר. ויש אומרים שפעם היו אומרות שלום בלשון, במנגינה כזאת, בזמרה כזאת, ולכן זה היה בעיה שאסור. על כל פנים כותב הרב חיי אדם, שגם כל דיבור, אפילו שהוא מותר, אם אדם מתכוון לשמוע אותו כדי ליהנות ממנו, זה בוודאי אסור. פשוט וברור שדבר כזה הוא אסור. על כל פנים, כל נעים לחלוטין ברור שהוא בכלל כל שיר. הדבר הזה בדור שלנו מאוד 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 פרוץ. אדם נוסע באוטובוס, אישה מדברת בטלפון עם חברה שלה, והן צוחקות ומדברות בקול רם, וסגנון דיבור ככה מאוד נעים. אסור לשמוע את זה. אותו דבר בבית, עם בנות משפחה שהן לא אחיות שלו, בנות שלו, אשתו וכדומה, שזה אין בעיה, כל אישה אחרת זה אסור. אמא שלו גם כן מותר, בסדר, אבל כל בנות משפחה אחרות זה אסור. צריך פשוט לברוע, לקום משם וללכת. אין ברירה, אין מה לעשות. אז צריך מאוד להיזהר, זו הכנה מאוד חשובה גם כן בימים האלו, של הנשים שלא יכשילו את הגברים, לפעמים הגבר לא יכול ללכת באוטובוס, מה הוא יעשה, לאן? לפעמים יש נסיעה ארוכה, מעיר לעיר, זה לא שיכול לרדת בתחנה הבאה, לא תמיד גם זה פשוט לרדת. אז נשים צריכות להיזהר שלא להכשיל, הגברים צריכים להיזהר שלא להיקשל. אם כן, אחרי שהבנו שזה כל כך אסור, איך אני שמעתי את אותה הרפורמית המרשעת הזאת, מנגנת את הפסוקים של פרשות תולדות, אז מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, בשו"ת יביע עומר חלק א' סימן ו', דן לגבי שמיעת קול של אישה ברדיו, קול שיר של אישה ברדיו, האם זה מותר או אסור. הוא אומר, אם הוא מכיר אותה, אפילו רק בתמונה ראה אותה, בוודאי שאסור. מה הדין אם היא כבר מתה אותה אחת, נגיד איזה זמרת של פעם וכדומה שמתה כבר, האם מותר או אסור, הוא מסתפק בזה, לא הכריע בדבר. אבל מה קורה אם אדם לא ראה, לא מכיר, לא ראה, לא כלום? האם מותר או אסור, מביא בזה מחלוקת אחרונים, והוא מעלה להקל בדבר, בגלל שהאיסור של כל באישה אהבה, כתבו כמה אחרונים שזה איסור דרבנן, במחלוקת פוסקים אפשר להקל בדבר, בוודאי, בנוסף לזה הוא אומר שמסתבר כמו השיטה הזאת, שדבר כזה הוא לא אסור. ומביא לזה סייעתה מהרעביה. הרעביה כותב שהסיבה שכל באישה אהבה, זה בגלל שכאשר אדם שומע הקול של אישה ששרה, הוא מרים את ראשו ומסתכל עליה, מתבונן בה, ולכן חכמים אסרו גם את הקול הזה. אז לכן, לפי זה הוא רוצה, הוא אומר, מגיע למסקנה שם שזה מותר. כמובן שזה לא דבר שהוא ראוי, לא מקובל לחלוטין, צריכים להימנע מזה כמה שאפשר, לא לשמוע גם קול של מי של אישה ברדיו, של שירים וכדומה, או פרסומות, כל הדברים האלה, אפילו אם הוא לא מכיר אותה, ודאי שזה לא דבר ראוי. אבל ההקלטה שהשמיעו לי, ההקלטה לא ברורה כל כך, גם היה חשוב לשמוע כדי להעביר את המסר בעניין, אז לכן שדתי לעצמי את כמה שניות האלו לשמוע את השניים, שלושה פסוקים שקרו שם. על כל פנים, אלו אנשים שהופכים את העניין, אנחנו הולכים בדרך הנכונה והטובה. כללות, דבר שבאמת דבר שהוא ממש כללה, אז אומרים אותו קצת בקול נמוך. צריכים לדעת שאפילו שיש כללות רבות בפרשה הזו, אבל מאהבתו של הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, בתוך הקללות האלה הוא התמין ברכות. ככה כותב מרן החידה בספרו נחל קדומים. הוא כותב שם על הפסוק שורך תבוח לעיניך. אומר שם שאמרו חז"ל שבכל הקללות תמונות ברכות. והוא אומר שאמרתי על פסוק אחד, הפסוק הזה, שאם נקרא אותו מהסוף להתחלה בפיסוק מסוים, זה יהיה ברכות. מה הפיסוק שהוא אומר? מושיע לך ואין לאויביך נתונות. צונך לך ישוב, ולא מלפניך גזול חמורך. ממנו תאכל, ולא לעיניך תבוח שורך. זה, אם קוראים מהסוף להתחלה, זה יוצא ממש ברכה. מה המקור לזה שהכללות תמונות בהן ברכות? מביא מורחמי הרב זצל, שיש זוהר חדש בפרשת כי תבוא, שהוא מדבר רק על הכללות של כי תבוא, והוא אומר את הדבר הזה, שבתוך הכללות האלו תמונות ברכות. לפי זה יוצא שפרשות בחוקותיי, הכללות שם הם לא. אבל ראיתי בזוהר בפרשות בחוקותיי, שכתוב שם שבכללות של בחוקותיי, יש בהם בבחינת טוב שהם באו מצדיק, ויש בבחינת רע שבא מדין. זאת אומרת, יש את הפשט הפשוט שזה כללות, אבל יש בתוכם גם כן ברכות. אז הנה, זה דבר אחד שאנחנו רואים כמה השם יתברך מראה את אהבתו לעם ישראל, גם כשהוא מאיים, גם כשיש כללות, גם כשדברים מאוד קשים, אבל תמון בתוכם דברים טובים. עוד דבר אנחנו רואים ביחס לאהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כלפי הגויים. מתחילת הפרשה, בקטע שקוראים את הביקורים, מה שקוראים כשמביאים את הביקורים, כתוב שם ארמי עובד אבי. כותב שם הראשי שלבן ביקש להרוג ולאבד את יעקב, ואצל הגויים מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. אומר הרב, לכן כתוב ארמי עובד אבי, לא כתוב מאבד אבי. מאבד זה הרבה יותר חזק, עובד זה בניין קל, לרמוז שזה לא ממש שהוא איבד, אלא רק רצה לאבד. אצל עם ישראל זה שונה לגמרי. מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה, חוץ מעבודה זרה. רק מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא כן מצרף למעשה, ככה הגמרא אומרת, מסכת קידושין, מדף מם עמוד א'. הרב שואל על זה, הרי בפרשת ויחי כתוב על שמעון ולוי, וברצונם עיקרו שור. רש"י כותב, רצו לאבד את יוסף שמשול לשור. כתוב עיקרו, משמע ממש עשו. כלומר, החשיבו להם את המחשבה למעשה. איך זה יכול להיות? אז הרב אומר שייתכן שבני ישראל, השבטים, באותו זמן היו בבחינת בני נוח. ובני נוח זה כמו הגויים שהקדוש ברוך הוא מחשיב להם מחשבה כמעשה, גם מחשבה רעה. באמת ידוע שהמפרשים, יש מפרשים מעמיקים מאוד ואומרים שכל המחלוקת בין יוסף לאחים, מסבירים שהוויכוח ביניהם היה האם עם ישראל, האם הם נחשבים בני נוח או שהם כבר נחשבים עם ישראל. לפי ההסבר של הרב יוצא שיעקב אבינו הכריע ואמר ורצונם יקרו שור, הם נחשבים בני נוח, לכן גם מחשבה היא כמו מעש. למה באמת יש את ההבדל הזה בין עם ישראל לבין הגויים לגבי המחשבה הרעה? הרב מביא מהמפרשים שאומרים שליבו של יהודי נוטה לעשות דברים טובים. הלב של היהודי בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, רוצים לעשות טוב. ולכן, כשהם חשבו רק מחשבה לא טובה, ולא תרגמו אותה בפועל למעשה, לא נורא, לא קרה שום דבר. מביא הרב דוגמה לזה, יש גמרא במסכת יבמות בדף קוף וב, שאומרת שאדם שצריכים להכריח אותו לתת גט, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אבל לכאורה הרי גט שעשו אותו באונס הוא לא תופס. איך זה פה תופס? אומר שמה הרמב״ם בהלכות גירושין פרק ב' הלכה כף. הוא מסביר ואומר שהיהודי בעצם זה שהוא יהודי, הוא רוצה להישאר ישראלי יהודי, אז הוא רוצה לקיים את מצוות השם. אלא מה? שיצר הרע תוקף אותו ומנסה לשגע אותו, לא לעשות וכן להתעקש. כשנותנים לו את המכות ומאיימים עליו, מכניעים את כוחו של היצר הרע, ואז האדם חוזר לטבע הטבעי שלו, שהוא רוצה לעשות את רצון השם, ולכן זה לא נקרא הגט באונס, זה תופס, הגט הזה חי וקיים. לעומת זאת, הגויים הם להפך, גוי, המטרות שלו, המחשבות שלו, העיקריות, הם לרעה, עד שאתה מוצא אחד חסיד אומות העולם, זה בודדים ממש, וגם הם כנראה שלפעמים יש להם אינטרסים. אבל הלב של הגוי נוטה יותר לרעה, ולכן גם מחשבה שלו זה כבר מספיק, לא צריך שהוא יהפוך את זה למעשה כדי שיקרה, כדי שזה יחשב איסור, כבר מחשבה נחשבת כמו מעשה. היה פעם גוי אחד שאל את הרב, אמר לו, כבוד הרב, למה יש איסור לקיחת שוחד לדיינים רק בעם ישראל? למה לגויים אין איסור לקחת שוחד? הרי זה מטה את הדין. אמר לו הרב, עם ישראל מטבעם פוסקים ישר, פוסקים לפי האמת והצדק. אם ייקחו שוחד, זה יתה אותם למקום רע. אתם מטבעכם פוסקים הפוך, פוסקים רע. אולי השוחד לפעמים יכוון שיהיה למקום טוב, אז לכן אין לכם איסור, יכולים לקחת שוחד, אין שום בעיה. עוד דבר, אנחנו רואים את אהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ידוע מה שהרב חידש פעם ומצא את זה אחר כך בעל שיח הקדוש. הוא אומר, בתורה הרבה פעמים כתוב את המילה קדוש, גם על הקדוש ברוך הוא, גם על מלאכים וגם על עם ישראל. אבל יש הבדל. כשכתוב קדוש על הקדוש ברוך הוא, כתוב קדוש מלא, קוף דלת וו שין. אבל כשכתוב על מלאכים או על עם ישראל, כתוב קוף דלת שין, בלי וו, כתיב חסר. למה? כי באמת קדושה שייכת רק אצל בורא עולם. מה שכתוב על מלאכים או בני אדם קדושים, זה בלשון השאלה, זה לא ממש אמיתי. ולכן זה כתוב בלשון חסר לרמוז שזה לא בדיוק. והנה פלא, בברכות בפרשה שלנו כתוב, יקימך אדוני לא לעם קדוש. כתוב שם קדוש עם וו. איך זה יכול להיות? אומר הרב, שנראה שהפסוק הזה מדבר לעתיד לבוא. יש גמרא במסכת בבא בתרא בדף עינה עמוד ב', שם הגמרא אומרת שעתידים הצדיקים להיקרא בשמו של הקדוש ברוך הוא. אז יפה מאוד, אז יקימך השם לא לעם קדוש, זה לעתיד לבוא, הם יקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא כתוב, שהוא נקרא קדוש בכתיב מלא, אז לכן גם עם ישראל מתאים להם בכתיב מלא. וזה מה שכתוב אחר כך בהמשך הברכות, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. שם השם נקרא על הצדיקים, כי הם נקראו קדוש בכתיב מלא. יש עוד דבר שמראה לנו את אהבתו של השם יתברך לעם ישראל, וזה הכפילויות שיש בכמה ברכות. מצאנו שתי כפילויות באותו פסוק. ונתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. לכאורה יש פה לראש ולא לזנב. אם אמרת לראש, אז זה לא לזנב. אם אמרת למעלה, זה לא למטה. למה התורה כפלה את הדברים הללו? אם היה כתוב הפוך, והיית לא לזנב אלא לראש, אפשר לומר שזה דרגות. לא זנב, אבל יותר מזה לראש. זה לא זו אף זו, מצוין. או לא תהיה למטה ותהיה למעלה, גם כן אפשר להסביר. אבל כתוב לך בהתחלה את הדבר הטוב. מה אתה צריך להוסיף אחר כך את הדבר הנמוך יותר? אז לגבי הכפילות הראשונה, לראש ולא לזנב, הרב מביא את המשנה הידועה במסכת אבות שאומרת בפרק ד' משנה ט"ו, רבי מתיה בן חרש אומר, וזנב לעריות ואל תהי ראש לשועלים. אבל לא כולם יודעים, יש ירושלמי שאומר הפוך מזה. מסכת סנהדרין פרק ד' הלכה י', כתוב שם הפוך, להיות זנב לשועלים, להיות ראש לשועלים ולא זנב לעריות. אז הרב אומר שהם נחלקו החכמים האלו בהסבר של הפסוק הזה. הירושלמי מסביר מה הכוונה נתנך השם לראש ולא לזנב. תהיה לראש אפילו של שועלים ולא לזנב אפילו של עריות. והמשנה באבות שאומרת, רבי מתיה בן חרש, כוונה נתנך השם לראש, אבל לא ראש של זנבות, של שועלים, אלא ראש אמיתי, ראש חזק מאוד. מה באמת נכון? כמו המשנה באבות או כמו הירושלמי? אז יכול להיות באמת שהם חולקים כמובן, אבל פעם חשבתי, לפני שידעתי מה ירושלמי הזה, חשבתי על איזשהו רעיון בעקבות כל מיני בחורים ששמעתי שהם מתייאשים מכל מיני הצלחות של אחרים, מסתכלים ימין לשמאל, רואים מה הוא הצליח, כמה הוא יודע, כמה אני זה פחות מצליח. אז היו לוקחים את זה מאוד מאוד קשה, וזה היה מוריד אותם בעבודת השם, אין להם חשק ללמוד, מלא אני לא אספיק, מלא אני לא אצליח. אז אמרתי להם שלמרות שחזל אומרים, הווה זנב לעריות ואל תהיה ראש לשועלים, אבל כל המטרה היא למה, למה צריך להיות ראש זנב לעריות? כי כשאתה רואה מולך עריות, רואה כמה הם גודלים, כמה הם מצליחים, יש לך ממי ללמוד, יש לך לאן לשאוף, זאת אומרת שזה מביא אותך לעבודת השם טובה יותר. אבל אם זה גורם לבן אדם להתייאש, להגיד אני סיכוי, הם מצליחים ואני אבוד, עד רבה ועד רבה, העיקר זה להגיע לתוצאה. לכן במצב כזה תסתכל אלה שתחתיך, אלה שפחות מצליחים, ותשמח בכל הצלחה שלך. תסתכל על עצמך, מה היית בשנים קודמות ואיך אתה היום, כמה התקדמת, שזה יעודד וישמח אותך יותר. אז אחרי שיש את הירושלמי הזה שאומר הפוך, הווה ראש לשועלים ולא תהיה זנב לעריות, אז זה בדיוק מסייע את הרעיון הזה. אז מה באמת נכון? מסתבר שזה תלוי בבני אדם. יש אנשים שהם כשיראו הרבה יותר טובים מהם, יגידו, וואי, אני רוצה, משתדל יותר, ינצל יותר, יתאמץ יותר כדי להגיע כמותם. ויש כאלה שזה רק ייאש אותם. אם זה מייאש, ודאי שעדיף ללכת כמו שכתוב בירושלמי. האמת היא שכל בן אדם צריך גם וגם. מצד אחד לראות את ההצלחות שלו כדי שיעודד אותו להמשיך הלאה, ומצד שני לראות כמה אחרים הצליחו יותר, ומה עוד אפשר להשיג, מה עוד אפשר להרוויח. רק עוד אין צריך לדעת לעשות את המינון הנכון, מה הטוב, מה צודק, מה מתאים לי יותר, כדי, בעיקר המטרה אחת ויחידה, מה יגרום לי לעבוד את השם טוב הרבה יותר. אז אנחנו עכשיו גם לגבי הלמטה ולא למעלה, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, אומר הרב, לכאורה בכפילות, אומר, הכוונה היא כזאת, שהדעתה תהיה למעלה, אבל ברמה כזאת, שאתה לא תרד לרמה של אלה שלמטה ממך. לפעמים האדם הוא במעמד חשוב, אבל אנשים ככה מורידים אותו, מתווכחים איתו, מורידים, הוא צריך יורד לרמה שלהם בוויכוחים. אתה תהיה רק למעלה ולא תרד לרמה שלהם, לא תרד לרמת הוויכוח שלהם, לא תגיע איתם לוויכוחים ומריבות. על כל פנים אנחנו רואים גם כאן, גם כשהשם כבר מברך, הוא מכפיל את הברכה למעלה ולא למטה, כל דבר הכי שלם וטוב שיכול להיות. אנחנו רואים, ראינו היום כמה וכמה דברים בתוך הפרשה על אהבתו של השם יתברך לעם ישראל, וכמובן כל העניין של תשובה שייך רק בעם ישראל ולא בגויים. זה לא דבר הגיוני שאדם יכול עשה וכך וכך דברים, יתחרט, יגיד וידוי, חרטה, יקבל העתיד והכל בסדר. זה מתנה גדולה מעת הבורא יתברך. כמובן עצם זה שהוא נתן לנו את הימים הללו, שאדם יודע שמתי יום הדין, יכול להתכונן לזה כמו שצריך, זה עוד מתנה גדולה. הרי גם גומות העולם נידונים ביום הזה, אבל הם לא יודעים. לנו יש את המתנה הגדולה שאנחנו זוכים לדעת. אז לכן, כשאתה מתבונן ורואה כמה טובות בורא העולם עושה לעם ישראל, כמה אהבתו יתברך, אנחנו צריכים ללמוד מזה, כמה צריכים להשיב להשם, כהנה וכהנה טובות מרובות. נדבר אולי על שתי נקודות, איך נתקדם יותר בעבודת השם יתברך. בתוך הכללות כתוב, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אחד ההסברים של הפסוק הזה, שכן עבדו את השם, כן קיימו את המצוות, אבל לא עשו את זה מתוך שמחה. הארי הקדוש אומר שעבודת השם צריכה לבוא מתוך שמחה, ובאמת יש לזה גמרא מפורשת במסכת ערכין בדף י' א', שם הגמרא אומרת מניין לעיקר שירה מן התורה, מביאה כמה הסברים. רב מתנה אומר על הפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, הוא אומר איזו היא עבודה בשמחה ובטוב לבב? שירה. אז רואים שהוא מסביר שעבדו את השם אבל לא עבדו אותו בשמחה. על הנושא הזה של שמחה צריך לדבר שיעור שלם ואין לנו את הזמן, אבל נאמר ככה איזה טעימה קלה, נגיעה קטנה שנקווה שהיא תעזור לנו, תשפיע עלינו. בספר רוחות צדיקים בערך השמחה כותב שכאשר אדם מקיים מצווה בשמחה, זה שווה 1,000 מצוות שהוא מקיים בלי שמחה. הארי הקדוש אומר שרוב הרבה מההשגות שהוא השיג, או רובם, הוא הגיע אליהם בזכות השמחה שלו בקיום המצוות. גם אם קשה תמיד להיות שמחים, גם אם אדם שלפעמים קשה לו בזמנים מסוימים, כיוון שזה כל כך שווה, אז צריכים להתאמץ. עסקה משתלמת, אסור לוותר עליה. אפשר להרוויח בה כל כך הרבה מאוד. כל מצווה שאדם מקיים, אתה כבר מקיים אותה, אתה יכול לעשות אותה בהרגל ולקבל עליה איזה שכר יחסית קטן, ואפשר לקיים כל מצווה כמו חדשה, כמו דבר חדש ממש. לשמוח בזה שהשם נתן לנו את המצוות, לשמוח בזה שעכשיו הגיע עליי עוד מצווה, ולשמוח בזה שאני זוכה ממש גם לקיים אותה. השמחה בקיום המצוות, חוץ מהשכר הגדול שלה והמעלה הגדולה שבה שבורא העולם רואה שאתה בא מתוך אהבה, עובד אותו מאהבה, חוץ מכל זה, זה מביא לאדם שמחה פנימית, גורם לו לאושר, נותן לו חיים הרבה יותר טובים ונעימים. העניין השני שחשוב לדבר עליו, כתוב בפרשה בכללות, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה. יש הרבה כללות שמדברות על בלבול וחוסר שליטה ופחד, ויש כאן שאלה גדולה. הרי אם אדם העיוור גם באור הוא לא רואה טוב, על כל פנים אין לנו את הזמן כבר. אז הגמרא שם אומרת שרבי יוסי כל ימיו היה מצטער על ההבנה של הפסוק הזה, ולבסוף הקדוש ברוך הוא זימן לידו את ההצלחה, למצוא את הפתרון. מה אנחנו רואים משם? שאדם שאכפת לו מהבנת התורה, בסך הכל הוא לא הבין מילה בפסוק, לא שהוא לא הבין אותה, הוא לא הבין למה צריך לכתוב אותה, וגם זה כל ימיו הוא הצטער, ובזכות זה הוא הצליח להבין. כשיהיה אכפת לנו וחשוב לנו המצווה, נקיים אותה כמו שצריך, נזכה להבין את התורה ולדעת אותה טוב מאוד. אמן כן יהי רצון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.